טוב, כוחותינו, אנחנו בפרשת שלח לך. שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל. פרשה שמלווה אותנו כל החיים, כל הדורות. תיקון לדורות, בעזרת השם. הבחייה לדורות, ומילה גם התיקון לדורות, תיקון של אהבת ארץ ישראל. אני רוצה להתחיל מדבר תורה קצר בשמו של הקדוש אלחנן נטלי. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם. אלחנן נטלי הוא גיסו של הרב ערן, אח של אשתו, נרצח בירושלים בדרך לתרת כהנים, יש שם מי שמכיר, יש שם כזה מצבה קטנה, כזאת זה, בפורים, ליל פורים הוא נרצח. הוא, עיר דוד זה הוא הקים את עיר דוד, הוא היה הכי טבול במען השילוח, המסורות נשת עצומה. אז הופיע בספרים, שהוציאו עליו חוברת, שהוא מאוד מאוד נזהר, היה מאוד נזהר מלהוציא איזושהי מילה רעה על ארץ ישראל. לפעמים אתה שואל בן אדם, איפה היית? אל תשאל, איזה חור הייתי, אתה לא מאמין. איזה חור, חס וחלילה. יש כל מיני בדיחות על מקומות, למה אפולה, זה בכביש הסרגל, כי בסוף יש חור, כל מיני דברים כאלה. חס וחלילה. יש מקום שכוח אל, שכוח אל על ארץ ישראל, כתוב, עיני השם אלוהיך הבא תמיד, מראשית שנה עד אחרית שנה, כזו שאנחנו מסתכל, איך אתה אומר שכוח אל? אין. פיס דלוך, כל מיני, כל מיני ביטויים, ביטויים שונים. טבעי איזה מקום, חום, מגיל, זבובים. הגמרא בכתובות אומרת, שבין לי רבי עמי ורבי אסי היו באמצע השיעור, אם הייתה מגיעה השמש, הם היו קמים, מחליפים מקום לצל, כדי שהתלמידים לא יגידו, אוף, חם פה. חם פה, שלא להוציא לעז על ארץ ישראל. אז זה עצה טובה כמה שמלן. כל אחד מאיתנו להיזהר מלהיות חס וחלילה, כי זה התיקון, המרגלים הוציאו דיבה, אז אנחנו צריכים להגיד, טובה הארץ מאוד מאוד. כל חלק בארץ, יש בו את המעלות שלה, את המעלות שלו, כן? צריך ל... כן. לפעמים אני אומר, שואלים אותי איפה אתה גר, אני אומר, פתח תקווה, איזה לך, דביק, כאילו, גועל, איך אתה נראה ככה. אז כאן, אפשר להסיט את זה, לדבר על שבח ירושלים, אתה צודק, בירושלים, באמת, האוויר, בסדר גמור. אפשר גם ללמד זכות על... כן, בסדר לך, אבל זה... הרבה יהודים ביחד, שמחים, טוב לנו ביחד. כן, זה לייפציג. אז זה חשוב, צריך... הדיבור קובע וצריך לחבב את הארץ מאוד. טוב, עכשיו, שפת אמת כאן מדבר על הצמד המילים האלה, שלח לך. הוא מהווה איזה מין מילת קוד לתפקיד של האדם בכלל, בכללי בעולם, וזה שליחות. באנו לעולם הזה כדי לעשות שליחות. והמרגלים זה אחת הדוגמאות הבודות לאנשים שפספסו את השליחות שלהם. ואם תרשו לי, אני אעשה לכם את הסרט, לחץ לכם פליי, מה היה קורה אם היו עושים את השליחות שלהם כמו שצריך. אז הם היו הולכים בראש חודש תמוז, חוזרים בתשעה באב, מביאים איתם פירות. עם ישראל לא אכל פירות. עשיתי חשבון, ככה זה יצא, לא אכל פירות לפחות שנתיים, נכון? במדבר. אבל לפי החשבון שלי, גם במצרים לא אכלו פירות. כי במצרים הם אומרים רק ירקות יש, נכון? זכרנו את הדגה שרחנו במצרים, את כל הזה, אז פתאום מביאים להם אחרי 210 שנים, פירות, איזה ענבים מתוקים, המתיקות של הפירות וזה, אז הם היו כולם, היו חלקים את זה דק דק שיהיה מספיק לכל אחד, יש הרבה אנשים מעם ישראל, והם היו מספרים את שבח הארץ, והם היו מובילים את הכניסה, כל מקום שהם מגיעים לארץ ישראל, היינו כאן, נכון זה יפה, אמרנו לכם, נכון? אנחנו הישראלי אוהב להגיד, אמרתי לך, אמרתי לכם, תראו איזה ארץ טובה, הם היו זכורים בתולדותיה של האומה לתהילת עולם. במקום זה, אוי ואבוי. כנ"ל, הזכרנו לקראת, לפני שבועות, כן, מי הוא המפספס הגדול בתנ"ך? הפספוס הכי גדול בתנ"ך, למי הוא שייך? לפלוני אלמוני במגילת רות. אדם שהיה יכול להיות הסבא של דוד המלך. ממנו היה יוצא המשיח, במקום זה מה נהיה? כלום. מחוק. פלוני אלמוני. מוחקים אותו. אנונימי לגמרי, לא יודעים מי אפילו, לא זוכרים את השם שלו. שליחות, יש לך שליחות. השליחות שלך להתחתן עם רות, תקן אותה. אדם בורח מהשליחות. כן? אז הוא מפספס. אז אחרי, מה? טוב, גואל, אבל יש שם גם סורה שווה הנה פלוני אלמוני. אך זה הכינוי הראשון שלו, פלוני אלמוני, אנונימוס, אתה לא יודע מי הוא אפילו. היה צריך להיות סבא של דוד, היה צריך לכתוב, אלה תולדות פרץ, והוליד את בפלוני אלמוני, איך שקראו לו, הוליד את עובד, ועובד הוליד את אישה. סבא של מלך המשיח. סבא רבא. אוי מרספסי מזבמדרש, אין חביב לפני הקדוש ברוך הוא כשליח, שנשתלח לעשות מצווה ונותן נפשו שיצליח בשליחותו. איך מצליחים? צריך לתת את הנפש כדי להצליח. נודע דברי אדוני, אבי, זקני, מוירי ורבי זל. כי כולנו שלוחי מצווה, שנשתלחנו מהשם יתברך בעולם הזה לקיים מצוותיו. אדם נזרק, נזרקנו כאן לעולם הזה, ל-80, 90, 120 שנה, לא הרבה זמן יחסית. נזרקנו לכאן כדי לקיים שליחות. השליחות היא לקיים את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, בתוך העולם הזה המורכב, המסובך, בתוך העולם הזה שהוא מלא מלא אתגרים. לכאן נשלחנו. עכשיו, איך תצליח? זאת שליחות, שליחות מסוכנת. ובוודאי לא היה אפשרות להמשיך קדושת השם יתברך בעולם הזה, רק על ידי בני ישראל בעבודתם. זה שאנחנו בכלל מצליחים איכשהו איזושהי תפילה כאן בעולם הזה, לפשוט, זה כל זכות העבודה של בני ישראל. והיה העצה שיוכלו להתקיים בעולם הזה בקדושה על ידי המצוות. כדכתיב, שלח אורך ועמיתך ימי הנחון. דיני בכל דבר קדושה, בכל דבר יש קדושה. כדכתיב, מלכותך, מלכות כל עולמים. נמצא כל הנעשה ורצון אילון בלבד, רק שנסתר בעולם הזה. טוב, עד כאן הוא קצת מכין את הדיבור. והמצוות נקראים נרות שמאירים בכוח התורה לכל המעשים, כי אין לך מעשה שאין בו מצווה. כן? אז זה בעצם השליחות. לגלות בכל מעשה את רצון השם יתברך. זה השליחות של זה, לזה באנו לעולם. כל מעשה, בפרט, בכלל, במעשים הגופניים, כל דבר אתה מגלה, יש בו איזה נטפים, רצון גדול ורצון קטן. לשים את הנעליים, קודם כל ימין ואז שמאל, ואז יקשור את שמאל ואז ימין, גם זה יש רצון השם יתברך. האם על זה עומדת היהדות? לא. אבל יש בזה רצון השם יתברך, אתה מגביר את הימין, על השמאל, כל דבר, כל פעולה, איך אתה מתלבש, איך אתה אוכל, איך אתה ישן, איך אתה פרח, איך אתה רווה, איך אתה נולד, איך אתה מת, איך אתה נלחם, איך אתה מקדש עם שמיים, איך אתה, בכל דבר, גדול, קטן, תגלה את רצון השם יתברך. חפש את הרצון של הקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה, מה הוא רוצה שאני אעשה, זה חיים אחרים. הברירת מחדל היא, שכשאני פוגש את החיים, את סוגיות החיים, אז בדרך כלל אני פוגש אותם מלמטה, לומר, מה בא לי? מה אני רוצה? מה... מדבר כאילו מהבטן, ופתאום בא איזה מין קול, אומר, רגע, לא מה אתה רוצה, אלא מה הקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה בכל סיטואציה. אז אם אני רואה 100 שקל על הרצפה, או 100 שקל ארנק על הרצפה, מה אני רוצה? לקחת הארנק, אה? יש לי, הרווחתי כסף. פתאום באה התורה אומרת, שנייה, הקדוש ברוך הוא רוצה, הרצון האלוקי אומר, שתיקח את הכסף, תעשה השבת עבדה, בארנק, ותחפש ותשיב לו. בדיוק הפוך מהתנועה. התנועה היא אגואיסטית אליי, הקול האלוקי אומר לך, בוא תעשה משהו שהוא על פי האמת. זה בדרך כלל כרוך ביציאה מעצמי. כן? אני רואה איזה דבר מאכל, הגוף מדבר, הבטן אומר, רעב, רוצה לבפנים, בתוכו. בא, דבר השם ואומר, רגע, תבדוק, כשר, לא כשר, שלך, לא שלך, מותר, אסור וכו' וכו'. כנה לגבי הרעיות, כנה לגבי כל דבר, כל דבר שנפגשים בו, עוד דוגמה שאני מרבה להביא, אדם נוסע בכביש, מה אומר לו, מה אומר האדם עצמו? אני רוצה להגיע, אני רוצה לנסוע מהר, אני רוצה שיתנו לי, אני רוצה פה, אני רוצה גם תוך כדי לסמס, תוך כדי לעשות, תוך כדי הכל אני. בא כל האלוקים, אומר לאדם, רגע, מה עם הזולת? מה עם אחרים? תיזהר לו לפגוע, תיזהר לו להזיק וכו' וכו'. זה נקרא, זה השליחות. לזה באנו לעולם. כדי לחפש בכל דבר את הרצון האלוקי ולקיים ולממש אותו. וזה קשה, זה לא פשוט. יש גם מצבים של, מצבי קיצון של יהרג ואל יעבור. שאומרים לאדם, תעשה ככה או שנהרוג אותך. מי לא רוצה לחיות? כולנו רוצים לחיות, זה הרצון הכי בסיסי שלנו. ובכל אופן, לא. באתי לכאן לעולם הזה כדי לקיים רצון השם יתברך, ואם הרצון האלוקי מתנגש עם עצם החיים ברמות האלו של ג' עבירות חמורות, השעת השמד, אני גם מוכן לוותר על החיים. למסור את החיים. בסדר? הזכרנו חיים, מזכיר שהשיעור הזה גם הוא לרפואת שפרה ציפורה בת חווה. הקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה. מן השמיים, אמן. אין לך מעשה שאין בו מצווה. ורק קודם כל דבר, שאלה איך עומדים בה, איך מצליחים, קודם כל דבר צריך האדם ליתן נפשו בשליחותו, והיינו, שיאסוף כל הרצונות שלו לבטלם, רק לקיים רצון העליון, ועל זה זה מצליח בשליחותו, ועושה המצווה כתיקונה. כן? אדם צריך כן, שליח לא יכול להצליח אם הוא כזה חצי כוח. אם הוא חצי כוח, אז זה לא ילך. גם צריך להסכים לקחת את כל הכוחות של האישיות שלו ולמסור אותם לטובת השליחות. הרבי מלובביץ' היה גאון להטיל על האנשים את האחריות ולהפוך אותם לשליחים 100% מהאישיות שלהם, 100% מהזמן לכל החיים. אלו, במיד. אחד הסיפורים שאני הכי מחבב, שפעם בא המזכיר של הרבי, נכנס לבית מדרש, תפס שם איזה אברך, אמר לו, הרבי מינה אותך לשליח חב"ד בצ'ילה. אז הוא אומר לו, צ'ילה? איפה זה צ'ילה? אז הוא אומר לו, שליח חב"ד בצ'ילה? שואל אותי, איפה זה צ'ילה? זהו, נגמר. סע, שלך, אחריות, קדימה. זהו, סע שם, מקים שם בית חב"ד גדול, וכו' וכו'. אז דהיינו שסוף כל הרצונות שלו לבטלם רק לקיים רצון העליון, ועל ידי זה מצליח בשליחותו ועושה המצווה כתיקונה. ואף במעשה גשמי, על ידי שוב הדעת שמברר אצלו וחפץ באמת שיתקיים רצון עליון שיש בזה, יוכל להינצל. כן, אדם נכנס למעשה גשמי, אבל אני נכנס למעשה גשמי, אני רוצה לקיים את רצון השם העליון. ניצל מהצדדים הנחותים שבמעשה הגשמי. בסדר? ניצל. זה לא יבהם אותו, לא יהפוך אותו לנמוך, אלא אדרבה ירומם אותו. וזה היה העצה במרגלים, שאמרו בני ישראל, נשלחה אנשים לפנינו, כך הם אומרים, לפנינו, בציבה, בספר דברים, המרגלים מתוארים בתור יוזמה של עם ישראל. עם ישראל בינינו, משה, נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ. אז כאילו יוזמה מלמטה. ברגע שזה יוזמה מלמטה, זה חשוף לכל הסכנות. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, רגע, אני אהפוך את זה למצווה. אם אני אהפוך את זה למצווה, ואתם תבטלו את הרצון שלכם אל המצווה, תקבלו את הכוח של מי? של המשלח. אני שולח אתכם בשליחותי. אם אתם מקיימים את המצווה, נהיה לכם כוח המשלח בשליח, הקדוש ברוך הוא איתכם שומר עליכם. וציווה השם יתברך שיהיה מצווה. ועל זה יוכלו להינצל, כמו שכתבתי במקום אחר. אך היו צריכים לדע כי אין השליחות כדי שיעשו רצונם להבחין טוב הארץ. המרגלים, אני רק רוצה לומר מבחינה פרשנית, עברו תהליך שהוא תהליך שמתגלגל בשלושה מילים, שלוש מילים. הקדוש ברוך הוא שולח אותם לטור, כן? הם ביקשו לחפור, ובסוף מה שהם עשו זה ריגלו. ריגלו. בסדר? בפרשת במדבר אין זכר למילה מרגלים. רק יטור. הקדוש ברוך הוא ציווה עליהם לטור, להיות תיירים. כלומר, הולכת לראות את טוב הארץ. פשוט להביא לכאן מידע, בלי פרשנות, לספר את שבח הארץ. איזה ארץ טובה, איזה יופי, איזה ערים, איזה גבעות, זה הכל, כמו תיירים, כמו זה. הם בספר במדבר, בדברים אומרים, אנחנו רוצים להיות עוד יותר כאילו צדיקים וגם לחפור. על הדרך גם לראות מאיפה נכנסים, אולי מכאן, אולי מכאן וכל זה. בסדר? אבל
גם התיירים אומרים טובה עם הארץ.
מה? לא, לא ראית הרע של הפרשה. תקשיב, אני יש לי אוטו, חבל לך על הזמן. אוטו, איזה אוטו אתה אוהב? ג'יפ, איזה ג'יפ? ג'יפ של ג'יפ, יש לי ג'יפ של ג'יפ, אנחנו 2014, מודל 2010. חבל לך על הזמן, מטופל 10. אתה עכשיו רוצה לקנות את זה ממני, אני אומר לך, תקשיב. לך פה לטסט ליין, נראה אם תצליח למצוא משהו אחד לא טוב באוטו, משהו אחד רע. לך, תראה אם הוא טוב או רע, לך. תראה, נו, קדימה. כך אומר רשי. בדברים. אשר בן אומר, יאללה, אתם זה... הטובה עם רע, מי שכאילו בטוח במה שהוא אומר, בבקשה, בוא נראה אם תצליח. זה כאילו משה רבן אומר להם, בוא נראה אם תצליחו למצוא משהו רע בארץ ישראל. כן? הטובה עם רע, משה רבן גם מגיב להם. עכשיו, הם ביקשו לחפור. לחפור זה להגיד, כאילו עוד יותר, אנחנו רוצים גם לספר לעם ישראל, לא רק את טוב הארץ, אלא גם שכבר סימנו לעצמנו כל מיני מקומות, הנה, כאן אפשר לגדל חיטה, כאן אפשר לגדל שעורה, כאן נגדל זה, מכאן ניכנס, מכאן הצבא יאגף, כבר כאילו... משה רבן אומר להם, תיסלם, אחלה. אבל הם גומרים בתור מרגלים. מה זה מרגלים? זה כאילו אובייקטיבי. אנחנו באים לבחון את המצב אובייקטיבית, האם אפשר? הקדוש ברוך הוא אמר להם, אל תשאלו אם, תגידו רק איך. או תתארו מה או תגידו איך. מה הארץ? או איך הארץ? כן, הוא ריתם את הארץ מה היא, כן? אבל הם כבר התחילו להגיד, האם? האם זה כבר אפשרי? כאילו הם באו אובייקטיבית. זה הטעות. ברגע שהם הלכו לרגל, הם יצאו מהשליחות של הקדוש ברוך הוא, יצאו מהמצווה, ואז הם היו עלולים לכל הנפילות. התחיל כנס כל הספקות וכל ה... אז אומר כאן השפת אמת, וציווה השם יתברך שיהיה מצווה. ועל ידי זה יוכלו לנצל. יש לכם אפשרות לנצל. באיזה אופן? אם תהיו דבוקים למצווה. מה המצווה? להיות תיירים. מקסימום, תיירים חפרנים קצת, אבל תיירים בעיקר. אבל הם הגדילו ראש יותר מדי, נהיו מרגלים, וכו' וכו', ואז קרו כל התקלות. החיות צריכים לדע כי אין השליחות כדי שיעשו את רצונם להבחין טוב הארץ, החיות צריכים לבטל רצונם לרצון השם יתברך שלח אותם. וזהו שמשבח במדרש את שליחי מצווה יותר מגוף קיום המצווה. כי הרצון וההכנה והתשוקה לקיום המצווה הוא העיקר, ועל ידי זה מצליח בשליחותו. אם אדם מתכונן אל המצווה, נערך אליה, לוקח את הדבר הזה בשמחה, באחריות, אז הוא גם מצליח לקיים את המצווה, כי גם תוך כדי קיום המצווה, הקדוש ברוך הוא איתו. כן? יש לנו שלוחו של אדם כמותו, נכון? גם שלוחו של הקדוש ברוך הוא כביכול כמותו. אם אדם מקיים את שליחותו של השם יתברך, הוא מקבל כוחות שהם לא לו. כוחות על טבעיים, כי הוא יד האריכתא של השכינה. ועל ידי זה מצליח בשליחותו, כנזכר לילה, על ידי שנותן נפשו וציווה השם יתברך שיהיה מצווה, ועל ידי זה יוכלו לנצל. אך היו צריכים לדע, כי אין השליחות כדי שעשו... זה פעמיים פה, מה זה? אין השליחות כדי שעשו רצונם להבחין טוב הארץ, רק היו צריכים לבטל רצונם ורצון השם יתברך, ששלח אותם, ונדבקתי זה פעמיים כאן. ודברי תורה הם לדורות, אומר השפת אמת. שכשמפשיט אדם עצמו מגשמיות וחפץ, כדי למצוא כבוד השם בכל דבר, אם אדם מקיים בעצמו כל החיים שלו, שלח לך. אני כל החיים שלי שליח. שלח לך אנשים ויתורו את הארץ. אני כל החיים שלי שליח כדי לתור את רצון השם המסתתר בארץ. לא רק בתורה, בתורה הוא לא מסתתר. בתורה רצון השם יתברך, הוא גלוי. אבל איפה רצון השם יתברך מסתתר בארץ? בדיני ממונות. מה רצון השם יתברך? אתם יודעים, יש... שתי מילות קסם, שלוש מילות קסם בדיני ממונות. רובן רב עם שמעון על קסם. פתאום, אחד אומר לחברו, אתה יודע מה? בוא נלך לדין תורה. הכל נרגע. פתאום, זה לא נהיה כסף לא שלי ולא שלך. זה נהיה לא ביני לבינך, זה נהיה בין שנינו לבינו. למי מגיע הכסף? ואם זה כסף שהוא מגיע לי על פי דין תורה, מצוין. ואם הוא לא מגיע לי, אני גם לא רוצה אותו. כן? אז... בדברי תורה הם לדורות, שכשמפשיט האדם עצמו מגשמיות וחפץ, למצוא כבוד השם בכל דבר, יוכל לתור ולחפש ולמצוא הערה גנוזה בכל מקום, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, על שלח לך, ולרבה, אילולי העם וכו'. זה המטרה, להיות שליחים. עכשיו אנחנו, כל הדיבורים הם בתוך הסוגיה הזאת, גם במדרש הבא. יש לנו הרי את ההבדל, יש לנו, בהפטרה אנחנו קוראים על המרגלים ששלח יהושע. כמובן, שאלה חמורה מאוד, איך יהושע שולח מרגלים? אה? הרי הוא ראה, הוא ידע מה קרה למרגלים, הוא בעצמו היה בסרט הזה, אז איך הוא חוזר? אה? אבל הוא ראה את הקלה קרתה מזה, אז מה הוא שולח מרגלים? יותר טבעי. האם יהושע יכול לעשות משהו שמשה רבנו לא עשה? אבל לא היה לו ציווי.
אבל אצל משה רבנו זה היה הנהגה אלוהית?
הנהגה אלוהית.
כהן שם בוטל להם המן, אז כאילו...
תשובה יפה מאוד. חשוב גם להדגיש עוד נקודה אחת נוספת. גם משה רבנו שלח מרגלים. איפה? חוץ מאלו אצלנו. איפה הוא שלח מרגלים? יפה. וישלח משה מרגלים לרגל את יעזר ובנותיה. בשנה הבאים משה שולח מרגלים. תודה רבה, ברוך תהיה. אז משה רבנו... כבר שלח מרגלים, אז גם יהושע. אז המרגלים של יהושע הם שונים לגמרי מהמרגלים של משה. המרגלים של משה זה משלחת של 12 אנשים, אצל יהושע זה משלחת של שניים, משלחת חשאית וכו' וכו'. אבל השפת אמת רוצה גם להעיר נקודה באישיות. המרגלים ששולח משה, אנשים, ראשי בני ישראל המה, הם הולכים עם איזו חשיבות אולי מוגזמת, ולכן באמצע הם מחליטים גם איזה, לנהל איזה מין מדיניות משל עצמם, ובמקום להיות תרים או חופרים הם הולכים להיות מרגלים. המרגלים של יהושע, כתוב, הישלח יהושע שניים אנשים חרש למור. עכשיו חזל אומרים, אל תקרי חרש אלא חרס. שהם התחפשו, הקאבר שלהם, הכיסוי שלהם היה, שהם היו מוכרי קדרות חרס. מה זה הסיפור הזה? מה יעשה? אומר השפת אמת, זה התוכן של האישיות שלהם. כי שמעתי מהדוי נימוי רזקי נזל טעם, שאין כלי חרס מקבל תרומה, רק מתוכו, איך כלי חרס מקבל טומאה? אם אתה נוגע בכלי חרס מהצד, לא מקבל טומאה. נוגע בו מלמעלה, לא מקבל טומאה. רק אם נכנסת טומאה לתוכו, היא מטמאה אותו. אז, וכל שאר הכלים, כלי מתכת, כלי ברזל, כלי זהב, כלי כסף, הכל מקבלים טומאה גם במגע חיצוני. מה ההבדל בין כלי חרס לבין כלים אחרים? תשובה, מכיוון שאין לו חשיבות מצד עצמו, רק מצד שיוכל לקבל בו. כלי כסף, הכלי עצמו הוא חשוב. המתכת היא חשובה, יופי. כלי חרס, דרוויש, אין לו שום מעלה מצד עצמו, זה רק מזה שהוא מביא, זה כלי קיבול. אז הטומאה היא לפי החשיבות. ככל שאתה יותר מחשיב את עצמך, ככה אתה גם יכול יותר להינזק מטומאה. מכיוון שכלי חרס הוא אומר, אני כלום, מה, אני אין לי שום ערך, הערך היחיד שלי זה שהם שמים דברים בתוכי. אבל מצד האדם לא שם כלי חרס בתור קישוט על המרפסת, על המזנון, זה לא שייך. כלי חרס, אם אתה צריך לסחוב איזה משהו, אז תיקח אותו, אם לא, שים אותו בצד או שתזרוק אותו. לעומת זאת, כלי כסף וכלי זהב יכולים לעבוד גם קישוט גם אם הם עומדים ריקים. כן. רק החשיבות היא רק תוכו, וזה הכלל, וזה הכלל. שצריך האדם לבטל כל החיצוניות שלו, ולהיות בטל למה שהוא מוכן לעשות רצונו יתברך. כי גוף האדם הוא רק כלי, אנחנו הרי עשויים מאפר, מחרס. כן, גוף האדם הוא רק כלי להשראת הקדושה, ולהיות נעשה על ידי כבוד שמיים. כמו שנאמר במדרש על הפסוק, יבש ציר. נבל ציץ, ודבר אלוהינו יקום לעולם, בישעיהו, פירוש שיש בכל דבר ניצוץ קדוש. ורק יש עליו חיצוניות שמסתיר הקדושה. וכפי מה שהאדם מבטל ונותן נפשו, רק להיות נעשה רצונו יתברך. ככל שאדם מבטל את הרצונות האישיים שלו, מבטל את מבטל גם את הגוף שלו קצת, וגם מבטל את הנוחיות שלו, העיקר שיהיה נעשה רצונו יתברך, כך. כנזכר לאל, וזה דבר אחד, כי דיבור הוא הנהגה, וזה דבר אחד, כי דיבור הוא הנהגה, כמו שכתיב בדבר הימים תחתנו, ובעולם הזה נסתר הנהגתו יתברך, כאילו הכל ברשות עצמו. בעולם הזה זה נראה שהאדם יכול לנהל את הכל לבד, והקדוש ברוך הוא לא נמצא. אבל האדם צריך לבטל עצמו להנהגתו יתברך, שיתרצה שיהיו כל מעשיו רק בהשגחת השם יתברך. יש תפילה של רבי נחמן, שהוא, יש תפילה כזאת שאומר, הרי אני מוסר עצמי, ואת כל תנועותיי, ואת כל תנועות בני ביתי, רק אליך יתברך. שהכל יהיה כפי רצונך באמת. שהאדם כאילו אומר, הקדוש ברוך הוא תעזור לי היום, שכל התנועות שלי, וגם של אנשי ביתי, הכל יהיה לרצונך. שאני לא אעשה אפילו תנועה אחת שלא לרצונך, שלא יהיה דיבור אחד שלא לרצונך, שלא יהיה תנועת יד אחת. כלום, שאני לא אצא מהרצון שלך. אז אדם צריך להיות גמור בעיניו, באופן מוחלט, שכל מה שהוא עושה זה רק לרצונו יתברך. ואם זה לא לרצונו יתברך, מוחלט בעיניו שהוא לא יעשה את זה. לא. שעון הרע? לא, לא רוצה. להחליט איזו החלטה איתנה בבוקר. והשם יתברך יקרב לבבו לעשות הכל כרצונו יתברך. וכפי רצון האדם כן מתגלה הנהגתו יתברך כי באמת מלכותו בכל משל רק שהוא נסתר. עכשיו אתם מבינים שהעולם הזה הוא באמת מקום מסובך. יש לנו תרי"ג מצוות. אבל החלק שאנחנו עסוקים בקיום מצוות הוא חלק יחסית קטן ביום. קטן. חלק קטן ביום אנחנו עושים מצוות, שאיפה שעוד חלק עוד יותר קטן מזה אנחנו עושים עבירות בלי כוונה, אבל זה. רוב היום זה לא מצווה ולא עבירה. אדם הולך לעבוד, זה מצווה. מעבר לעניין לפרנס וכו', הוא לא מקיים איזה מצווה ספציפית, אני לא מברך על זה, נכון? אדם עובד ביום יום, זה הכל מין חיים שלמים שרצון השם יתברך מסתתר בתוכם. צ'יק, צ'יק. בדיבור, בהערת הפנים, במערכות היחסים, בעבודה, בכביש, באכילה שלך, בכל הדברים כולם, זה לא, אין מצווה לאכול, זה לא יום טוב. אתה אוכל, תברך, בסדר, אבל איך אני אוכל? איך אני אוכל? באיזה צורה? לא רק, האם קרה לך, האם השארתי לחבר, ההוא שיגיע אחרי, דאגתי שיהיה לו אוכל. רצון השם יתברך. וכולי וכולי. כן? טוב, בוא נראה דיבור אחרון. סליחה, זה לא, צודק, המרגלים השניים, הם עשו את עצמם כמו כלי חרס. אמרו, אנחנו כלום. אנחנו בטלים לגמרי לשליחות. לא מחשיבים את הרצון שלנו, אנחנו פה כלי חרס. המרגלים הראשונים היו כמו כלי זהב וכלי כסף, היו אנשים, ראשי בני ישראל. היה להם דעת, היה להם מחשבה, היה להם סברות. התחילו לסבור את הסברות שלהם, ואז הם לא התבטלו לרצון השם יתברך ונכשלו. ההוראה כאן אלינו היא, לכל אחד מאיתנו יש גוף, יש לנו נוכחות. אני חושב, אני אומר, יש לי דעת, יש לי סברה. טיפה תקטין את זה. ותנסה לחשוב כל היום לא רק מה אתה חושב, אלא מה הקדוש ברוך הוא חושב שאתה צריך לעשות. בלשון המשנה באבות, עשה רצונך, כרצונו. אני רוצה, כן, לא מה אתה רוצה, אבל מה הוא רוצה ממך שאתה תעשה. אני חושב, בסדר, איפה שאתה חושב. אבל מה הוא חושב שאתה צריך שאתה תעשה. או שתחשוב. כלומר, לעשות, חפש את ה... אתם יודעים, זה, דיברנו בשיעור ביום שני על הרבה פעמים יש התלבטויות בתוך העולם הזה בין שני דברים טובים. שני דברים טובים, ואני יכול להיות רק באחד מהם. איפה להיות? חתונה של שני חברים, בסדר? באותו זמן. אני יכול להיות אחד בקירת שמונה, אחד באלת. אי אפשר לרקוד על שתי החתונות. לאן ללכת? שאלה, נכון? אז אתה יכול לחשוב מצד עצמך. יאללה, קירה שמונה, אני כבר איסה, אני כבר איטהל שם בדרך, יש איזה נחל שעוד לא הייתי בו, אני אעשה איזה. או, טוב, ההוא מקירה שמונה, אם אני לא אגיע, הוא פחות תשים לב. למה יש שם הזה? ההוא מקירה, לא, יותר עשינה, אז אני אלך לה. זה כאילו שיקולים שלי. אני יכול לעצות את העניין ולהגיד, הקדוש ברוך הוא, איפה רצונך שאני אלך? פתאום תראה ששיקולים אחרים צפים ועולים. דברים אחרים, פתאום אני, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לעשות רצונך. איפה שאתה, תכוון אותי. אז תבוא, או מחשבה, או יבוא איזה רמז, או משהו כזה. בסדר? קצת לבטל את הגוף, את ה... זה כדי לשמוע את השם יתברך. במדרש אין מפליגים בספינה ג' ימים קודם השבת. הפלגה בדרך הוא דרך חדש שרוצה אדם להלוך בו, בעבודת הבורא. אדם רוצה להתחיל איזה דרך חדשה. כן? בין אם זה באופן פרטי, רוצה לקבל עצמו כל מיני קבלות, או צדיקים, פתאום מחדשים איזה דרך, הרב קוק מחדש דרך, רבי נחמן מחדש דרך, הרבי... אז על פי מה שאמרו חז"ל, כל הדרכים הם בחזקת סכנה. אז ג' ימים קודם השבת, פירוש ג' בחינות, כמו שכתוב בספרים, שכל תוך ג' מדרגות אינו ריחוק. כמו שכתוב כל ג' כלבוד. זה עוד עצה בשליחות. אך העצה לזה הדרך, אם הוא שליח מצווה אינו ניזוק. אתה רוצה לתת לדרך חדשה, שלושה ימים לפני השבת, ואז אתה כמו שליח של השבת. אתם מכירים את המנהג שאתה אומר שאת שמה, אני צריך לנסוע לעבודה, יש לי נסיעה לחול. אתה נוסע לארצות הברית, וואי, זה... טוב, בוא, קח שקל, תן את זה שם לצדקה, שלוחי מצווה אינם ניזוקים. הוא טס בכרטיס של $1,000 ארצות הברית הלוך חזור, ויש לו בית מלון, השקל של הצדקה שומר עליו. כי שלוחי מצווה אינם ניזוקים. מכירים את זה, עושים את זה. אז גם כאן, אדם מתחיל איזה דרך חדשה, הפלגה. מחבר את זה לשבת. תהיה שליח מצווה. כמו כן המרגלים, נודע שהדרך מסוכן להם. זה דרך חדשה להיות מרגל. מה זה הדבר הזה? לכן אמר להם, השם יתברך, שלח לך. תעשה מזה מצווה, ואז אם יהיו בטלים אל המצווה, הם יהיו שמורים. שאם היה כוונתן לשם שמיים כראוי, היו ניצולים. וזה שאמר, שלח, מדבר השם אל משה, למור. שיאמר להם זה שהוא מצווה. משה רבנו צריך להגיד להם, אתם רציתם להיות מרגלים מצד עצמכם, אני הופך לכם את זה למצווה, ואז אתם שמורים. וכמו כן, כל שליחות האדם לעולם השפל הזה הוא דרך מסוכן. כבר חז"ל הודיעו לנו, נוח לו לאדם, שנברא או שלא נברא, שלא נברא, העולם הזה מקום מסוכן. אפשר בעולם הזה להגיע לעברי פי פחת. אדם יכול להפסיד את כל עולמו, והבחירה היא זה, אפשר לבחור לרדת למטה, אלף מדרגות אדם יכול לרדת למטה ולקלקל וכו'. אז למה באנו לכאן? היה עדיף לא לבוא. נוח, נכון. אבל ההצלה, על ידי הכוונה לשם שמיים, למסור נפשו בשליחותו. הקדוש ברוך הוא, אני מוכן למסור את הנפש כדי להצליח. ואז אם אדם מוכן למסור את הנפש, הוא בטל, השם יתברך, מקבל כוחות להצליח להתמודד. עם העולם הזה, והצדיקים, אחרי זה כתוב שהם בסוף ימים רואים את ההתמודדויות שלהם כמו הר גבוה, הם בוכים, וואי, איך הצלחנו לעלות על ההר הזה? הקדוש ברוך הוא נותן כוח. שלח לך אנשים, קודם כל להיות בשליחות כל החיים, שלח לך להיות שליח שלו, ואז אפשר גם לטור את הארץ ולעלות נתותות לקדושה מכל המקום שנמצאים בהם. חזק וברור. בת שלום.